ויאמר שמואל אל שאול, לכו ונלכה על גלגל ונחדש שם המלוכה. וילכו כל העם הגלגל, ויעמיכו שם את שאול לפני אדוני בגלגל, וישמחו שם זבחים של עמים לפני אדוני, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. ויאמר שמואל אל כל ישראל, הנה שמעתי בקולכם וכל אשר אמרתם לי, ואמליך עליכם מלך. ואתה, הנה המלך מתהלך לפניכם, ואני זקנתי ואספתי, ובני הנה מתיכם, ואני התהלכתי לפניכם מנעוני עד היום הזה. הנני אנו בי נגד אדוני ונגד משיחו, וצור מי לקחתי, וחמור מי לקחתי, ואת מי עשקתי, ואת מי עצותי, מיד מי לקחתי חופר, ואעלים עיניי בו, ואשיב לכם. ואומרו, לא עשקתנו, ולא רצותנו, לא לקחת מיד איש מאומה. מה היה פה? לפני המעשה הזה, שאול הרי ישראל ביקשו אותו שיהיה מלך עליהם. שמואל כעס עליהם. למה כעס? כיוון שעדיין לא בנו בית המקדש, זה דבר אחד. ודבר נוסף, שאמרו, אנחנו רוצים מלך ככל הגויים. מלכות של ישראל שונה ממלכות אומות העולם. אנחנו בנים של הקדוש מלכות. רבותיי, לא יעזור לנו ברגע שאנחנו זזים מהדרך, חס ושלום שלא יבוא ולא יהיה איזה משהו. אין דבר כזה. אנחנו הקדוש מלכות, כשברא את עולמו ברא 70 אומות וברא להם 70 ארצות ומינה להם 70 שרים במרום ועשה גורל כמו שעושים בקלפי גורל, ואמר כל שר מהשבעים שרים יכניס את היד שלו לתוך הקופסה ואיזה שם של איזה אומה. אז היו שם שרים, אחד יצא לו תאילנד, שני יצא לו אוסטרליה, שלישי קוסטה ריקה, וכך כל אחד יצא לו איזה מדינה, ארץ, ונתן להם משאבי טבע. אחד יש להם מים, כמו טורקיה, יש להם מים, שם המלפפונים חינם. ובמלפפון שותה הרבה מים. אחר כך נתן להם סעודיה, נפט. יש ארץ מגדלת חמורים, כמו לוב, שם חמורים משובחים. וכן אז זה הדרך. כל מדינה יש להם איזה ייצוא. אז נתן להם, ונתן להם גם שפה. אחרי שחילק לכולם, עליהם, אבל רגע אחד, אני לא עשיתי גורל. גם אני רוצה לעשות גורל. לא טוב, אתה אלוהים, אתה בורא כל העולמות, אין מי אומר לך מה תעשה, ואין מי אומר לך מה תפעל, הכל מעשה ידיך. מיד נכניס ידו בתוך הקופסה, ויצא לו ישראל. שנאמר, ועל חיל עליון גויים, והפרידו בני אדם. שימו למה אומר משה רבנו לפני מותו, זה פרשת האזינו. והנחל עליון גויים שהתחיל לחלק את הארצות לפי אומות וגבולות וחתכי ארץ, אפריקה, אסיה, אוסטרליה, אמריקה וכדומה. והנחל עליון גויים והפרידו בני אדם, אתה רואה אנשים משונים, יפן, אנשים סוג כזה, סין משהו כזה, וייטנאם כזה, פרס משהו אחר, כל ארץ והפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים ומספר בני ישראל. אחר כך הוא מעשה, כי חלק אדוני עמו, יעקב חבל נחלתו. חלק השם זה עמו, זה עם ישראל. לכן אנחנו שונים מאומות העולם. גם ארץ ישראל, רבותיי, שונה לגמרי משאר ארצות. הוא שכותב ספרי, ספרי כתב אותו רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו גמרא במגילה אומרת, הליבה דרבי עקיבא, הוא כתב בספרי בפרשת קדושים, לא תתמאו בהם, כי בכל אלה נתמאו בהם אשר לפניכם, ולא תקיא אתכם הארץ כאשר קעת את הגוי אשר לפניכם, כי את כל התועבות האל עשו על שארץ אשר לפניכם, ותטמא הארץ ויפקוד עבודה עליה. אומר שם ספרי, דע שאין דין ארץ ישראל כשאר ארצות. שאר הארצות שעושים שם איזה תועבה או איזה עוון, בפרט העוונות התועבות, כמו שרוצים לעשות כעת מצעד התועבה, מי יודע מה צפוי עוד שבוע, שם מרחם. שלא תפרוץ איזה מלחמה או מגפה או מי יודע מה, שם שמונה. אז שם אומר כי אם עושים איזה תואבה, אז הארץ סובלת, כי היא ארץ טמאה, אין בה כל כך קדושה. אבל ארץ ישראל, פה קודש קודשים, פה שכינה שם, והיו העיניי ולדבי שם כל הימים. אם עושים איזה עוון פה של תואבה, הארץ מקיעה אותו, לא עוד אלא. ושם כל מי שחוטא בעריות תראו אותו, סופו רעב אמר. נודד הוא, נע ולד בארץ. בפרט במקום שהוא חטא, המקום הזה לא סובל אותו. האדמה זורקת אותו משם. נפלט ממנה. הסתלק ממנה. אז הוא עובר ממקום למקום, ולכן זה הכי חמור. ולא רק זה. עמלק. וכל עבודה של עמלק זה נגד ברית קודש. תראו עמלק הרשע, מה כתוב שמה? זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך צדיכם מצרים, אשר קריך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. שואלת לך מראה, מה זה ויזנב בך? אלא אלו ערב רב שהם היו עוד שתי פרשיות, פרשת בלק, והיה מתאים יותר למצעד התועבה שלהם, של המטורפים האלה, חולי נפש והמנהיגים שלהם גם כן. אז זה עוד שבועיים יש בפרשה, פרשת בלק. שם כתוב לך יעציך אשר עשה העם הזה לעמך באחרית הימים. ושם בלעם הצליח עם העניין הזה. אז שם הוא אומר לו, איך יעציך אשר עשה העם הזה לעמך באחרית הימים. אז כל התועבות האל עשו על שארץ אשר לפניכם ותטמע הארץ. אז הם עשו את אותם עוונות, ולכן הארץ לא יכלה לסבול אותם, כי הארץ, ארץ ישראל, היא שונה משאר ארצות. אומר שם, תדע שאדם שחוטא בעריות, אז הוא סופו רב אמר, אין לו מנוחה, ולכן אפילו בבני ביתו אין לו שלום בית. בניו וילדיו מורדים בו, אשתו קמה נגדו, אנשים שהוא מאכיל או משקה אותם, זה מידה כנגד מידה, זה אוי ואיש אנשי ביתו. לכן זה ארץ ישראל צריך זהירות יותר גדולה משאר המקומות. זה האבון שלה קשה מאוד, לא דומה בכלל, לא דומה לשאר המקומות, ששם גם אם יעשה איזה אבון, נכון שזה עבירה, אבל בשמיים ימשכו איתו. יש הרדק על ירמיה, נקרא לכם את לשונו רגע, בירמיה פרק תזיין. הרדק הוא היה בדור של רמב״ם, רום פרש הגדול של התנך, שמו היה רבנו דוד קמחי, ראשי תיבות רדק, זה ידוע מפורסם רדק, אני לא יודע אם את השם הפרטי שלו, כבר כמו הרמב״ם ככה הכינוי שלו התפרסם בעולם. אז הוא כותב שם בירמיה פרק תזיין, מביא את הפסוק שהזכרנו, ולא תקיא אתכם הארץ. הוא אומר כך, את הגויים שישבו על הארץ לא ציוויתי. הרי לפני כן היו פה הכנענים. הכנענים, הגמרא אומרת, ידועים היו גם בדברים אלה. הפסוק הרי שם, תראו בפרשת אחרי מות, בסופו. אנחנו קוראים את זה ביום כיפור במנחה. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו. וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו, חוקותיהם לא תלכו. אנחנו כפל על הפסוק, מעשה ארץ מצרים לא תעשו, מעשה ארץ כנען, שני עניינים. מראה אומרת, מצרים היו גדולים בקשפים, אסטרולוגיה, קשפים, עבודות זרות, פסלים, איכונים, תקשורים, כל הם היו מפותחים, הם היו המספר אחת בעולם בכל העניינים. מה שהתורה אומרת, שואל אומי, דעונים, מדורי של המתים, כל האופנים בסוגים סוגים שונים, כמו שהרמב״ם מונה אותם. הרמב״ם מונה אותם בספרו, גם בפירוש המשניות בסנהדרין, וגם בהלכות עבודה זרה. שם כותב הרמב״ם מה הם היו עושים. אומר, יש אוב ויש דורש אל המתים, בשני דברים. יש אוב, זה מעלה את את הנשמה של המת, הוא הולך לן בבית הקברות, ישן שם, דבר איתו, והוא הכך עונה לו. זה דורש של המתים, סליחה. דורש של המתים, הולך לבית הקברות, בתענית, ולא אוכל בערב, ולן שם כל הלילה. מזכיר איזה שמות, מתקשר עם המתים, עד שמתגלה לו להקיץ או בחלום, הוא שואל את המת, והמת עונה לו, ואז יש לו איתו קשר, ומדי פעם יוצר איתו קשר, זה נקרא דורש של המתים. זה חייב מיטה שעושה את זה. אחר השואל אור, אומר הרמב״ם, כמו שידוע, היו עושים ככה המצרים. היו לוקחים גולגולת של בן אדם, היו בן בכור, ויהיה אביו גם בכור, בכור בן בכור. גם לגולגולת אחרי שיחלה כל העור והבשר והעיניים, רק גולגולת בלבד, שם אותה בבית, מקטר לה ומשתחווה לה, מתפלל אליה, עד שהיא עונה לו, גולגולת של המת. זה נקרא אוף. כמו בעלת אוב. הוא מגלה לו כל מיני דברים. עכשיו בא איזה בן אדם, אומר לו, תגיד, זה האיש הזה, מה יהיה איתו? איפה העבידה שעבדה לו? איפה זה? עונה לו. הוא אומר, לא יודע. הוא מספר לו. זה גם כן נקרא שואל אוב, אומר לרמב״ם, כל אלה עשוי. ואז התורה באה להזיר, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה, כי היהודים ישבו שם. למדו מהם גם כן דברים. להמון אמונות תפלות, הביאו איתם משם. כמו היום, גם אנחנו רואים. שהרבה יהודים מעדות מסוימות העתיקו כל מיני נוהלים מסוימים שהם מקורם מהגויים. למשל, יש בהלכה, אסור לשפוך מים ומלח. זה אצל הערבים זה ידוע, מצוי הרבה. איך היו רוצים לשדים, אז לוקחים מים, שמים זה מלח, והם שמים שמן, והם שמים שכאלה, שמים סוכר, שמים כל מיני דברים, זה תקרובת. ואומרים איזה מילים, שופכים בחוץ, לכל מיני כיוונים. ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, צפון, דרום, זרח, מערב, ואז ככה כאילו לפייס את השדים. זה אסור, כתוב תורה, יזבחו לשדים לא אלוה, אלוהים לא ידעום, חדשים מקרוב באו לשער ומבותיכם. ואסור לייחס לשום כוח זולת השם יתברך איזה שלטון או יכולת. היכולת היא רק של ריבון העולמי, הפנים רק אליו. שובח לאלוהים יחורם בלתי לאדוני לבדו. מה זה אלוהים? שלטון, כוח, אפילו מלאך, אפילו אסור לסבוח למלאך, כל שכן לשד. וכן אז הדרך, זה הם היו עושים. כל זה הרמב״ם כותב, וכן אמרה תורה אסור. הגבה הסרץ כנען, פה הכנענים שהיו פה, הכנענים הם היו הכושים, פה יש פה. מי זה כנען? זה בנו של חם, כושי, כדי לא תנוח. ויום הראו כנען, עבד עבדים יריך. זה כנען, היו שטופים בזימה, כל מיני... כל מיני סוגים. מה שהתורה שמה מתארת. קלתו, ביתו, בת ביתו, אל אמו, זקנה ולפעמים גלדה. זכר, גבר, אישה, כל, בקיצור, מנסים הכל. בהמות. מה לא? מה עשה בהמה? והארץ פה לא יכולה לסבול את זה. כי זו ארץ ישראל, היא קודש, היא שונה משאר ארצות. שאר ארצות הן ארץ פיזית. זו הארץ. אבל פה הארץ יש רוחניות שיש לו קדושה, הוא מרגיש. אז אני חוזר דברי הרד"ק. הרד"ק אומר, את הגויים הוא לא ציווה. אבל אפילו שלא ציווה, שימו לב מה אומר הרד"ק. הוא נתן להם שכל ובינה להבין שיש דברים שלא עושים אותם. הוא נשוי, אז הוא שומר על אשתו ושומר על החיים שלו עם אשתו. ולא הולך עם שום דבר אחר בעולם. אומר, אפילו הגוי, התמש, אוכל שקצים ורמסים, הוא זהיר. נתן להם הקדוש ברוך הוא שכל ובינה. ומדרך השכל להישמר מכל התועבות. וזה חמור מאוד. זה ההבדל בין ה... לכן אני אומר במסכת שבת, דף למד ג' אומרת. בעוון עריות. לא רק מה שהם רוצים לעשות, גם סתם, אדם שחוטא, אישה אחרת, כל דבר אחר. גלות באה לעולם. מה זה גלות? ובאים אויבי ישראל, ועוקרים את היהודים ממקומם, ויושבים במקומם. תראו לכם זה, כמו שאמר הנביא, נחלתנו הייתה לזרים, בתינו נוחים. תראו את העיר רמלה עכשיו. כמעט שני שליש מהעיר רמלה זה לא יהודים. נורא והיום, שהולך שם מגפה, לוד. וככה תראו הרבה ערים, אותו, אפילו טבריה, עיר הקודש. בירושלים זה גם קורה. יש אזורים שמרחם. נורא והיום. זה לא סתם. זה אם זה קורה מפני שחוטאים בעריות. זה חמור מאוד. לכן צריך להיזהר ולהישמר ולהזהיר גם אחרים. יש רמב"ן, היה עכשיו הייתה עצרת בירושלים על הנושא הזה. אני חזרתי משם. יש רמב"ן, בשאלות תשובות, סימן רשמן ב', הרמב״ם כותב שאפילו אדם יודע שכנו, קרובו, אהובו, צריך להוכיח אותו בדרכי נועם, להסביר לו, להדריך אותו, ליישר אותו. שמה הרמב״ם אומר דברים חמורים, נקרא לכם את לשונו. אומר, אם התרסל מלהזהירם, או התעצל מלהורתם. עכשיו, יש רב, או אבא, או מנהיג, או איזה איש, שיש לו ידע, הוא יכול להסביר לשני, כשזה אסור. הוא לא מסביר לו. זה מתוך רשלנות, מתוך עצלות, מתוך אדישות מסוימת. או התרפא מלחייבם לתקן מעשיהם. אומר הרמב״ם, מי שעושה כן, מפקיע עצמו לאובדן עצום. אבל אפילו זה הצדיק, אבל הצדיק רואה ולא מוכיח. הוא יענש באובדן עצום. אובדן זה הכל יכול להיות. זה יכול לאבד חייו פה, יכול לאבד את רכושו, יכול לאבד את בריאותו, יכול לאבד את עולמו, יכול לאבד את עולם הבא שלו, אני יודע מה. ולמה? אומר הרמב״ם, כי עוון גילוי עריות לא יחופר. אני אומר לכם את הלשון שלו, שלוש משפטים. לא יחופר. ולא יסלח ולא ימחל עד שנוקמים ממנו שמציבה. כן, מי שחטא בעריות כתוב שימנע מעצמו איזה מאכלים מסוימים, או יצום, או יקרא תהילים, יעניש את עצמו באיזה עונשים מסוימים. למה? אם הוא לא יעניש את עצמו, אחר כך יעניש אותו בשמיים. ואם מעניסים בשמיים זה יותר קשה ממה אם אדם מעניש את עצמו. כי אם הוא מעניש את עצמו זה אחד ממאה. יש מהר"ן פפירא שהיה תלמידו של רבנו עדי, רבנו מאיר פפירס קץ, יש לו ספר נפלא מאוד, חבל שהיום לא, הספר הזה לא כל כך נפוץ, אור צדיקים, כך שמו, חלקו השני דרך סעודה, אור צדיקים, כל מיני הנהגות, מרגע שאדם קם בבוקר, איך ברך ברכות השחר, הנהגות, ללכת עם ציצית ותפילין, מה לומר, מה לנהוג, עשרה ראשונים, כל מיני הנהגות יפהפיים, לרובה מדברי רבנו ארי. במשך היום גם, המון הנהגות יפות מאוד. שמה יש לו פרק שלם, הוא מדבר על מי שמענה את גופו. אבל לא שמזוכיסט או ידע לצייר את עצמו, שיש סיבה. לא יודע, אני עשתי עבודות. אני חפר עליהם. אני חפר עליהם על ידי חלב ודם. כמו שאנחנו אומרים, יש ויכוח גדול בהלכה, בראשונים עוד. בתפילה שאנחנו אומרים כל יום, ויש את זה גם בשבתות. וצא אדוני אלוהינו מלך ישראל לתפילתם שעה, והשם העבודה לברבתך. אישי ישראל ותפילתם מהירה ואהבה תקבל ברצון. מה זה באישי ישראל ותפילתם מהירה ואהבה תקבל ברצון? הרמב״ם גורס מהירה. הגמרא הביאה את זה ושואלת, מה זה באישי ישראל, גמרא במנחות, אישי ישראל ותפילתם מהירה, מה זה באישי ישראל? שיבה הגמרא ואומרת שכשכתוב שם יש פסוק לא כל כך מפורסם בדברי הימים, פסוק שמה אומר שהקדוש ברוך הוא מקבל גם כעת את העולות והקורבנות. הגמרא שואלת, איזה קורבנות זה? שבא הגמרא שכשאדם מתפלל מעמקי הלב כאילו הקריב קורבן. שפות שמה במקום ועם שלוש פירושים. אומרים זה שאנחנו אומרים לישי ישראל תפילתם. ישי ישראל אחד, אליהו הנביא נמצא ברקיע. כשאנחנו מתפללים פה נגיד תפילת ערבית, הוא מקריב למעלה כבש של אש, כבשים של אש, ככה אומרים את התוספות. שם למעלה מזבח, מזבח זה לא עם אבנים כמו פה, שם למעלה הכל רוחני, מזבח של אש. מי מקריב שם, מי עובד שם? מיכאל הכהן הגדול של מעלה, כך כתוב בגמרא. הוא נקרא כהן גדול של מעלה. הוא מקריב, בא אליו הנביא, והוא מקריב לנו קורבנות. אתה מפלל שחרית, הוא מקריב לך קורבן של שחרית. מנחה, קורבן של מנחה. מערבית, יש קורבנות של מערבית. אחרי מוסף, ביום שיש בו מוסף, קורבן מוסף של אותו יום. זה פירוש אחד. פירוש שני, התוספות אומרים, נשמותיהם של צדיקים. זה כמו המעשה שהיה עם רבי ישמעי בן אלישע, שהשבוע היה הפטירה שלו. מרגו את הרומאים. שם, כשהוא עלה למרום, הוא ראה את המלאך גבריאל עומד שם. ולידו יש מזבח. מה זה? אבל זה מזבח. מה זה המזבח הזה? מזבח של אש. אתה לא רואה מקריב קורבנות. אמר לו, מה, אתם מקריבים קורבנות? אמר לו, כן. לא איזה קורבנות אתה מקריב? אמר לו, נשמותיהם של צדיקים. תכוון שהם העשרה ובמלכות הולכים קורבן על עם ישראל. אז זה פירוש שני שהתוספות הביאו. פירוש שלישי, הביאו בשבע עבודה ורבתך וישי ישראל של אתם מרבה אבל. זה לא אישי ישראל עכשיו. אלא אישי ישראל שהיינו פעם מקריבים לפני 2,000 שנה, העבודה והאש, אישי ישראל זה אש. עשר הפירוש לאישי ישראל, אנשי ישראל, כאילו אמר, אישי, שון איש, אישים. אבל יש פירוש אחר, זה אש. ואישי ישראל תפילתם, גם את זה תחזיר. והטור, בבין המקום בעל הטורים, היה לפני 600 שנים, הביא את ה... גם פירושי התוספות. יש ויכוח במפרשים שם. אז אומר, לא, איך אתה תגיד ככה, מה אנחנו מתפללים, שימותו צדיקים, מה, ואישי ישראל יקרים כמו שמותיהם של צדיקים? אומר, לא, מה אנחנו אמרנו? אני כותב את זה הרב בן דוד ועוד. אומר, לא, ואליה רבה גם מתרץ. אומר, אנחנו לא אומרים, אנחנו אומרים שכשלא עלינו, כשימות, כשמת איזה צדיק, הגיע הזמן שלא נמות, אז שהנשמה שלא תעלה למעלה, ומה שהיא תבקש בשבילנו, תקבל את זה ברצון. זה הכוונה. אומר, עוד תירוץ, לא חייב שעכשיו מת, אולי מת לפני 40 שנה, לפני 50 שנה. מה, כל היהודים האלה שמת נהרגו בפיגועים. הם כולם נקראים צדיקים גמורים. שעה שנהרגו על ידי גויים, צדיקים גמורים. אז אנחנו מתפללים כעת, רצה השם לקרוא מחד, שאני שואל אתם שאה, ואשר עוד על ירבית, הרי אישי ישראל, כל אלה שעלו באש, כל אלה שנשרפו, כל אלה שנהרגו, כל אלה שנרצחו, ואלה שמתו גם מיטה טבעית, גם כן, צדיק שמת מיטה טבעית הוא גם מחפר. אז הנשמות שלהם כעת, חייב שהיום מתו. לא, הם מתו משנים רבות, כך כותב העניין הבא. אז זה גם כן, תקבל את זה ברצון. אז איך שיהיה, אתם רואים איזה ערבות יש בעם ישראל, שזה כנגד זה, אחד כנגד השני. עכשיו בא ואמר, מעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, מעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו, חוקותיהם לא תלכו. מזהיר הפסוק, תיזהר מהגויים, אל תלמד ממעשיהם ואל תלמד מההנהגות שלהם. לכן שם בעלי התוספות הביאו על ולא תקיא אתכם הארץ, שיש הבדל גדול אם גוי עושה עבירה, וזה עכשיו הגענו לנושא, לבין יהודי. אומר, גוי עושה עבירה, זה לא כל כך עושה רושם בשמיים, זה לא עושה רעש. כי הם ידועים, הם כאלה, מי אבותיהם, מי אמותיהם, מאיפה הם, אין להם ייחוס אפילו. בנים בני שם, מקיים אומות העולם, אין להם אבא. מה אומרת, גוי, אתה לא יודע מי זה אבא שלו. כל אחד יכול להיות האבא שלו. אפילו העורב בגן החיות, אולי זה האבא שלו. לא יודע מי, אבל יהודי יש לו אבא, למשפחותם, לבית אבותם. לכן אנחנו קוראים את השמות מתייחסים על האבות. זה גם אחד הדברים הרעים שיש בדור שלנו. היום כל חלקה טובה הם עושים. הזוהר הקדוש כך כותב, שבדור האחרון יהיו ערב רב. ערב רב זה לא חייב להיות שליטים או... זה כל מיני אנשים שממציאים דברים שהם נגד התורה, והם יהרסו הכל. אחד הדברים שעושים היום שלקרוא את המשפחה גם של האימא מבית אביה. מה אכפת לי מאבוה, 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 מה אכפת לי מנה. עכשיו הם משפחותם בבית אבותם. עכשיו התחתן עם כהן, רואים כהן. אבל אם הייתה משפחה אחרת, לוי או אני יודע איזה שם, צ'רניחובסקי או איזה, מה אכפת לי ממנו? האימא לא, 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 זה לא הייחוס. לכן זה אסור, זה כל זה, זה רפורמה. כל שינוי בחוקי הדת, ביסודות היהדות, תדעו שסופו רע ומר. והקדוש ברוך הוא לא שותק. יד הקדוש ברוך הוא מגיד. עכשיו זה מה שהיה עם עמלק. עמלק ויזנב בך. מה עושה עמלק? הוא כאב לו הברית מילה. תדעו, יש פה דבר שהוא מלחמת עולם. ברוחניות זה מלחמת עולם. מיום שנברא העולם והאדם הראשון ישב בגן עדן יחד עם חווה, זה לא מה שמציירים לכם קשקשים בראש, הם היו ערומים שם, אז שקר וחזר. לא ערומים ולא, זה לא היה להם גוף כזה כמו שלנו, ובכלל לא דמות כמו שלנו, ולא גודל כזה. אדם הראשון היה כולו נשמה אחת גדולה שכל הנשמות שלנו היו בתוכה. וחבל, היה להם לבוש רוחני. ומה שכתוב בתורה, וידעו כי ערומים הם, שהלבוש הרוחני נפשט ממנו. ולכן אנחנו בשבת חייבים לפשוט את בגדי החול, וללבוש בגדי שבת. כי אז אנחנו כאילו לובשים את הלבוש של האדם הראשון של קודם החטא. בחול אנחנו קוטנות אור. אבל בשבת זה קוטנות אור. ובמוצאי שבת אנחנו עושים נר הבדלה, ומסתכלים על ציפורניים כדי להמשיך את הקדושה של הקוטנות אור של שבת לכל החול. אז באמת אחרי שהם חטאו, הם יהיו ערומים. והתפרו על התאנה, ושמו את זה. אז מתי זה הערומים? זה אחרי שאכלו את הדעת. ושאחרון עץ הדעת זה עוד לא היה בכלל, הם היו בכלל רוחדים כמו יותר ממלאכים. מלאכים היו פחדים מהם. כתוב בגמרא, אם לא היה כתוב היה אסור לי לומר, שהמלאכים טעו באדם הראשון, חשבו אותו אלוהים. כי הוא היה בצלם אלוהים, הם לא ידעו מי אלוהים ומי אדם. והיו משתחווים לו, שנאמר בואו נשתחווה ונכרע, נברכה לפני אדוני עושינו. מי אומר בואו ונשתחווה? אז האדם הראשון אומר להם, היי, תפסיקו, אתם טועים, אני לא אלוהים, אני בן אדם, אני אדם. בואו, אני ואתם, בואו נשתחווה ונכרע לפני אדוני עושינו, הוא עשה אותי ואתכם. אז תבינו מה היה האדם הראשון. ואז קינה בו הנחש, החל אותו מעץ הדעת. החל אותו מעץ הדעת, נהיה לו עורלה. מאז נולדים ילדים עם עורלה, צריך לעשות להם ברית מילה. לכן השמחה הכי גדולה זה מילה. קצת שני העורלה זה לא טוב להניח עורלה. לכן אסור לעשות ברית מאוחר, שעות מאוחרות של אחרי הצהריים. חכה עד שיבואו אנשים, מה יבואו אנשים, מה יבואו אנשים? הילד שלך מתענה מהבוקר, הוא צריך כבר להוריד את העורלה, הוא צועק, הנשמה שלו צועקת. תעשה את זה מה שיותר מוקדם. טוב, לא אמרתי, תעשה את זה בתשע בבוקר, או בשמונה, או בשבע, זה אין החילמים שיכול אשרב. אז תעשה בעשר, אחד עשרה, בצהריים, אבל לא אחר הצהריים, בערב, וזה את המצווה, בצורה כזאת. שבוע היה לי אבי הבן אחד ואמר, מה זאת, תגיד לי, אתה הנחת היום תפילה? הוא אומר, בטח! מה דועה? תפילין, אתה הנחת. בן שלך לברית, אתה לא עושה אכזרי שכמוך. ומה יעשה שבוע אנשים, אז אתה עושה את המצווה של אנשים, תתבייש. מה זה שיבואו אנשים? עד מתי יצר הרע כל הזמן ככה ישגע את האנשים? ומתי נהיה ברית עושים באולם? ברית עושים בבית הכנסת, מקום קדוש. אחר כך תעשה סעודה איפה שאתה רוצה. אכפת לי, אך לא מתערב מה שאתה רוצה לעשות. מה שאתה רוצה תוכל. אבל ברית בבית הכנסת. פעם אפילו חתונה היו עושים בבית הכנסת. ביטלו את זה כי התחיל להיות פריצות שם בתערובת. אבל במקור כל החופות היו עושים בבית הכנסת. גם האשכנזים כך, תראו, יש ספר מהריל. מהריל היה גדול רבני אשכנז, הוא אבא של כל המנהגים של האשכנזים. הוא חי לפני למעלה מ-500 שנה. ספר כך שמו מהריל. מהריל היה. הוא כותב שהיה מנהגם לעשות חתונה, מתי? רק ביום שישי. תראו למה הוא כותב שם. משהו מדהים, מדהים. זה עולם אחר לגמרי. חלום. יום שישי בעלות השחר. זאת אומרת, היום עלות השחר ב-4. 4 לפנות בוקר. אבל לפנות בוקר באים כולם בית הכנסת, מקשתים לבית הכנסת. יש היום חתונה. והולך הרב עם האבא של החתן והאבא של הכלה, הולכים לבית הכלה ושרים להם, והכלה באה לבית החתן, ובאים את החתן איתם, באים לבית הכנסת. ועולה למגדל. מה זה מגדל? אין להם טבע. זה כנסת גדולה, אז הטבע זה כמו מגדל. עולה למגדל ומתפלל שם. ואחר כך גם היום באים את הכלה, אם היא רוצה תבוא לתפילת שחרית, אם לא אחרי תפילת שחרית, אבל בעלינו לשבח היא כבר נמצאת. והיא יחד עם האימהות של החתן, של החתן, של הכלה, איתה. אחר כך הרב היה מעלה גם את הכלה, מכניס אותה לבית הכנסת עם האימהות, ושאר אנשים בעזרת נשים. שרים להם שיר אחרי התפילה, תראו לכם איזה כיף על הבוקר. שירים, לשמוע על הבוקר, והרב בעצמו שר. והרב היה לובש בגדי שבת, ואחרי זה עומד ומקדש ועושה להם שם הברכות וכולם מברכים אותם ומתחילים להשאיר בשמחה כל היום שישי כיף קום לעבוד קשה ומתח שישי. עושים סעודה לפעמים הסעודה ממשיכה עד כניסת שבת בליל שבת עושים עוד פעם סעודת חתן וכלה ליל שבת ודי מספיק די 12 שעות יותר פעמים 16 שעות כבר אכלו ושרו כמה אפשר כבר די ואני חתם וקלה. אז ככה היו עושים. ולמה עשו את זה? כי ביום שישי נברא אדם בחווה. ביום שישי הם התחתנו, ביום שישי הם הולידו את קין ואת הבל. זה היום שישי אחד ארוך כמו מיליון שנה. הגמרא אומרת, אז הוא נוצר, קיבל את עפרו, זה רק בו נשמה, עשה אותו גולם, העמידו על רגליו, זה רק בו נשמה, אחר כך קרא שמות, אחר כך הרדים אותו ויפל תרדמה ונסר לו את חווה. זה לא שעות שלנו. שעות שלהם כעורים חדש ימינו כקדם שמחנו כמות איניתנו שנות ראינו רעה זה ימים של פעם, זה כמו שנים כל יום כמו 1,000 שנה וככה עד שאחר כך התחתן באותו יום ובאותו יום נולד קין והבל כל זה ביום שישי גם היכולו השמיים והארץ כל צבע העם נכנס לשבת וברך אותם הקדוש ברוך הוא. אז זה היה הסדר. עכשיו אני חוזר לכאן, עמלק הוא נגד. מה עשה עמלק? מזנב בחיידס מהיהודים שהתחתנו עם הערב רב, חותך להם את הבילה או את העולה וזורק למעלה, אומר לקדוש ברוך הוא, תול מה שרצית. עמלק נגד הברית. איפה ראינו? תראו שיעקב היה בבית לבן, מה כתוב שם? והיא כאשר על ידי רחל את יוסף, מיד הולך יעקב אבינו ללבן ואומר לו, תנה את נשי ואת ילדיי אשר עבדתי אותך. למה אני כאשר על ידי רחל את יוסף? אומרת הגמרא ורש"י מביא את זה במקום, נולד שטנו של עשיו, הקונקרציה של עשיו. עשיו, מי יכול עליו? רק יוסף הצדיק. למה? יוסף זה ברית קודש, יוסף זה שומר ברית, ועשיו הוא אנטי. עשיו, אם תוצא לדעת מי זה עשיו בעולם, כל מי שמייבא, מייצא, מפיץ תועבות, עבירות, קלקולים, שירים לא טובים, תמונות לא טובות, דיבורים מלוכלכים, כל התועבות זה עשיו. זה היה עשיו. ומי נגדו? יוסף רק יכול לעמוד מולו. עכשיו פה, כל זה למה הבאתי להפטרה? כי לפני ההפטרה הזאת היה פרק שלם. שאול המלך הומלך, אבל הומלך בגלל, זה לא היה טוב, כי זה היה ככל הגויים. וכאן היה הכישלון. אבל מסכן הוא היה צדיק, כמו אומרת בשנה שאול במלכו, מה ילד בן שנה, המלך, מה הוא היה, היה כבר גדול, כמה סיפורים יש עליו. אלא, כמו תינוק בן שנה אין לו עוון, ככה שאול היה, לא היה לו עוון. וכאן הגמרא אומרת, מי שעלה לגדולה, נמחלים לו כל עוונותיו. אבל גדולה, איזה גדולה? גדולה של קודש, לא גדולה שם, מה שהליצנים בוחרים ומרמים אחד השני ועושים ספינים ודברים בטלים, להפך, זה מתרבים עוונותיו. לוקח עוונות שלו ושל אחרים גם. אז הגמרא אומרת, שלושה נמחלים עוונותיהם. נשיא, מי שנתמנה נשיא על ישראל, כמו רבן יוחנן וזכאי, נשיא של ישראל, בשמעון גם באל, זה עלה לגדולה, נמחלים עוונותה. ומי שנושא אישה, חתן, יום החתונה שלו, אם הוא מהרהר תשובה, כל העוונות שלו נמחקים. המפרשים אומרים, גם הקלה, גם החתן, גם הקלה, נמחלים עוונותה. ומי שהיה חולה והתרפא, זה אלה נמחלים עוונותיהם. לא לכם כמה זה חשוב. אז שאול המלך היה בן שנה נקרא, לא היה לו עוון, והאמת לא שנמחלו, לא היה לו עוונות בכלל, ולא כלום. אבל פה חוץ מכבודו הוא שגה וטעה בגדול, כששלח אותו, זה הפטרה של פרשת זכור לפני הפרק הזה, בא שמואל ומזהיר אותו ואומר לו, אתה הולך לעמלק והמתה מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור עד חמור ומגמל, משור עצה מחמור עד גמל. אמר לו, תהרוג את כולם. הוא הלך והם רחם, רחם שם על הצון, רחם על הגג, רחם על כמה, והשאיר את העמלקים האלה, ובגללם עד היום אנחנו סובלים. אז הנה הייתה תקלה עם עמלק. אז שאול מיד מה עשה? שמואל תפס בכנף מעילו וקרא אותו. אמר לו, השם קרא השם את הממלכה מעליך, ונתנה לרעך הטוב ממך. עכשיו שמואל בצער רואה ששאול זה המלך הראשון של ישראל שהוא מינה אותו, הוא משך אותו למלך, שמקום וציבה אותו למשוח אותו למלך. עכשיו הוא איבד את המלוכה מיד ויומר שמואל אל העם, עכשיו אני קורא לכם את ההפטרה, לכו ונלך גלגל ומחדש שם המלוכה. מה זה הגלגל? למה לך הגלגל? הגלגל זה יש גליל העליון, יש גליל התחתון, גלגל למעלה. אלא אמר גלגל החוזר בעולם, כמו שהבעל תשובה יכול לחזור בתשובה, וכן להפך, גם צדיק יכול חס ושלום לקלקל את מעשה ולהפסיד אותם. עכשיו גם שאול חטא נכשל, אבל אפשר לתקן. בואו נלך לגלגל ונחדש שם את המלוכה, אז נמליך אותו מחדש, ואז נמליך אותו מחדש, יהיה בסימן טוב, נתחיל חיים חדשים, פרק חדש, אולי בכל זאת יצליח. בכל זאת בסוף זה לא קרה. ואז מה קורה? וילכו כל העם בגלגל ולניחו שם את שאול לפני אדוני בגלגל, וזבחו שם זבחים שלמים לפני אדוני, וישמח שם שאול כל אנשי ישראל עד מאוד. אז מה היה פה? קודם כל הגמרא אומרת, רבי מאיר בדיק בשמך, היה תמיד מסתכל בשם של הדבר, שם של אדם, שם של מקום, שם של יום, לכל דבר יש משמעות. אז הוא אמר, נלך לגלגל, גלגל, לשון גלגל. נלך לגלגל, ואז יהיה מזל. למה המזלות זה גלגלים? או שזה פעם הוא למעלה, הפעם הוא למטה. אז בואו נלך לגלגל, גלגל הוא החוזר בעולם, ואז על ידי זה שזה קם זה נופל, ונתפלל לקדוש ברוך הוא, למה? אמר להם, תראו, מזל, מה זה שווה? אז יש בן אדם מזל, אבל עוד 6 חודשים המזל הזה יהיה למטה. אז לא עשינו שום דבר. אני לוקח כתוב, אבן עזרא אומר, הרי מה זה הגלגלי המזלות? אנחנו עכשיו בחודש סיוון, זה תאומים. אז כל בוקר, בשעתיים הראשונות של הבוקר, גלגל תאומים הוא עולה. אחריו יבוא סרטן. אחריו יבוא אריה. אחריו מזל בתולה. אז כשגלגל תאומים עולה, מי ההפך שלו? זה קשת, קשת. זה כסלב. הוא בגלגל למטה. אבל לא קשת תאומים, חכה, יבוא כסלב, אני למעלה, ואתה למטה. אז אתה רואה, אז פעם זה למעלה, פעם זה למטה. עכשיו יש עוד דבר מעניין. בגמרא כתוב, תראה כמה צניעות צריך אדם לא להסתכל על השני שנופל, וגם אם אדם יש לו נמצא בצער, אז תסתכל עליו, נפגע מזה. מה אומרת המלאכים, גם כשיש גלגל של המלאכים, אז הם עולים. כשהם עולים, הם מסתכלים למעלה. עכשיו כשהם יורדים הוא לא מסתכל למטה אלא הוא מסתכל למעלה גם כן, הוא הפוך. זאת אומרת, המלאך, נגיד הצד הזה של הגלגל עולה, אז הם כולם מסתכלים בשורה עורפית אחד אחרי השני, אבל כשהם יורדים הם מתהפכים. למה? שהוא לא יראה את החבר שלו שיורד, הוא נופל. זה לא כבוד, לא דרך ארץ. ראית מישהו, כמו שאמר המשנה באבות, ואל תראה את חברך בשעת כלכלתו. ראית מישהו מצב לא טוב, לא נוח, אל תסתכל עליו. או בשעת כעסו, אל תרצה אותו בשעת כעסו. ואל תנחם אותו בשעה שמתו מותר לפניו. שלפעמים יש דברים שצריך לדעת מתי שותקים, מתי מדברים. יותר חוכמה לדעת לשתוק, מאשר לדעת לדבר. אז זה הגלגל הזה אמר להם, ונחדש שם המלוכה. אז אם הגלגל, אתה רואה פעם זה למעלה, פעם זה למטה, בואו נעזוב את הגלגלים, אמר להם, בואו נעזוב את המזלות. בואו נתפלל לבורא. פלא לקדוש ברוך הוא, שהוא הוא ה... ואז הם שמעו בקולו. פה ויעמדו שם את שאול, וסבחו שם לפני השם בגלגל, וסבחו שם זבחים שלמים לפני השם, וסמח שם שאול וכל אשר ישראל עד מאוד. ואז מה קורה? הוא אומר שאול לכל ישראל. הנה שמעתי בקולכם וכל אשר אמרתם לי, ואמליך עליכם מלך. ואתה הנה המלך מתהלך לפניכם. ואני זקנתי וסבתי. מורה שואלת, מה זה זקנתי וסבתי? שמואל היה בסך הכל בגיל 52. הוא נפטר בן 52. זה היה בשנה האחרונה לחייו. מורה שואלת, הוא מסיב כל ההי, וכי שמואל היה כזה זקן שאומר להם, זקנתי וסבתי? אלא הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה כעת להפיל את שאול מהמלוכה שלו. אמר, איך אני אעשה? שמואל, מעשיו התבטלו בחייו, שני צדיקים היו לנו רבותיי, אחד משה רבנו והשני שמואל הנביא. שני ענקים שבענקים, אלה גדולי הנביאים שלנו. משה היה מתנבא באספקלריה המאירה, ושמואל הנביא הראשון בשלשלת הקבלה. מה פירוש נביא ראשון? עד שמואל לא היה לנו נביאים. הנביא היחיד היה משה רבנו, והוא נפטר. כל תקופת השופטים, עתניאל בן כנז, שם גר בן ענת, נבואה, נביאה, היו נביאים, אבל זה לא נבואה שנמסרה מאחד השני. לא נבואה ממש. והגמרא אומרת, 40 שנה הייתה בת קול כל בוקר צועקת, עתיד להיוולד אחד שיביא את הנבואה לעולם, והוא ימסור אותה מאיש לאיש. כל הנביאים, תראו, הרמב״ם ספר אותם 48 נביאים. ושבע נביאות, הרמב״ם מביא אותם ברשימה, איך אחד מוסר לשני. שמע את אליהו, שמע את גד, שמע את ירמיה, יש ברוך בן נריה, יש את עמוס, יש את צפניה, יש את מיכה, יש את יחזקאל. אחרון ברשימה, מלאכי. הראשון ברשימה, שמואל. זה הראשון. מלאכי אומר, הנה אנוכי שנה אחרי תראה הנביא לפני בואים אדוני הגדול והנורא וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם וכו'. אז לפני ששמואל נולד ב-40 שנה, בת קול צועקת כל בוקר, עתיד להיוולד בן אחד בישראל שהוא יחדש את הנבואה ויקראו לו שמואל. ואז כל מי שהיה נולד לקוראים שמואל. תראו עד היום אצל הפרסים תמצאו מלא שמואל. אתה תצעק שמואל, 30 איש עונים לך. אבל אחד מסכן שהוא מגרוזיה, הגיע מגרוזיה שהוא עלה, עולה חדש, ירד בשדה התעופה, פתאום רואה כולם צועקים לו, מסתכל מכל הצדדים, מה קרה? הוא קוראים לו שלום. כל אחד אומר שלום, 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 אומרים שלום, הוא חושב קוראים לו. אז שמואל, אתה קורא שמואל, כולם יענו לך. אז כמו בבגדד, אמא שלי סיפרה לי, היה שם מנהג כזה, היו מתחתנת הקלה, עובר חודש, היא לא בהיריון, וואי 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 וואי, מדליקים נרות, יוצא דרכה, מתפגדלים, עושים וואי 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 וואי, וואי מה יהיה, מתי הייתי תכנס, חבלת, מה חבלת, חבלת, חבלת זה חבלי לידה, יענו עם הריון, וואי, אז יאללה, בוא נלך, איפה הולכים קבר חזקאל הנביא, נסיעה של יומיים, עוזבים, מסכן הבעל, זורקים את הכל, אומרים, לא, לא, זה פיקוח נפש. וואו, אפילו ביום כיפור, זה גמרנו, זה הולכים לגבי חזקאל, יאללה בי חזקאל, יוולד בן נקרא לו חזקאל על שמחה. אנחנו אומרים, זה לא מספיק, בוא נלך לעזרה הסופר. אז יש מקום אחד קבור לחזקאל הנביא, ומקום אחר בצ'יפל, קוראים לזה, שם יחזקאל הנביא. העזרה הסופר. רואים, לכן כולם, חצי העיראקים, חזקאל ועזרה. אז היה שם בבגדד יש אחד קוראים לו פתחפל. פתחפל זה שרואה בגורלות, הוא בעצמו לא יודע מה איתו, הוא לא דעת ולא תבונה בו, הוא נהיה יועץ לאחרים, שיועץ קודם לעצמו חי בזה העובדן. אז הוא נהיה פתחפל, אז הוא רוצה לצחוק על האנשים, ומי המסכנות הכי תמימות זה אנשים מאמינות בכל אחד, כל אחד נהיה איזה הפועלי. אז הוא בא, אז היא אומרת לו, תראה, אני רוצה שתגיד לי מה יש לי בעיות בבית, בעלי והילדים, למי אין בעיות, והיא ממציאה גם בעיות. אז הוא זה, מסתכל, שותק איזה 5 דקות אותי, בא, היא מתחילה להתבשל בבטן, מה, מה רואה, ואי להגיד לי, מי יודע, מה. אתה אומר לה, אתה מצועק, אחרי שהוא רואה שהיא כבר התבשלה, הוא תופס סמכות, הוא תופס פיקוד, עכשיו הוא נהיה איזה איש גדול. תגידי לי, קלה לי, כן. חזקאל השיסר מנק, מי זה חזקאל במשפחה? וואי, איך הוא יודע? חזקאל זה בעלי! איך ידעת? וואי! כן, חכי רגע, ועוזרה מה קרוב אלייך? עוזרה זה אחוי! הוא אח שלי, איך הוא יודע? או זה גיס שלה, או אבא שלה, אבל תדע, לפעמים יש כמה במשפחה, אז כמה. תראה איך ידע, ידע הכל, יודע. תראה ככה, שמואל, כל בוקר, בת קול אומרת, עדיד להיוולד בן, יקראו לו שמואל. כולם קוראים שמואל, שמואל, בסדר, זה. גדל הילד, רואים, זה ילד אוכל במבה, ביסלי, עוזר שפת הים, עושה משחק במתקות, וזה מה שעושה בזה, זה נביא, זה איזה נביא, בבחילק. עד שבאה החנה, 19 שנים וחצי הייתה הכרה, והייתה מתפללת הקדוש ברוך הוא, עד שצעקה אליו, טענה לה, ונולד שמואל הנביא. אז נולד שמואל, הוא היה הנביא הראשון שפתח את הנבואה. ומאחריו למדו, היה עידו הנביא, גד החוזה, נתן הנביא, ככה, מאחד לשני, מהשני לשלישי, וככה אחד. והבן שלו גם היה נביא, מי זה? יואל, יואל בן פתואל. למה קראו לו פתואל? שידע לפתות את הקדוש ברוך הוא בתפילה. שמואל הנביא לא היה כמו, שעת זעם הכי קשה, שהקדוש ברוך הוא כועס על ישראל, רוצה להביא איזה גזירה, וואי, אומר שמואל, שתקו אתם, תנו לי להתפלל. עומד פלל הקדוש ברוך הוא, יודע, מבקש, והופך את הגזירה מיגון לשמחה, כמו מרדכי היהודי בזמן המן, כמו משה רבנו בזמן העגל וכדומה, זה אנחנו צועקים, אנשי אמונה, ועדו בהם וכוחמן, גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות, איפה? היו לנו לחומה, מחסה ויום זעם. הם היו היום, היו נותנים שיהיה ככה גזרות על עם ישראל, ככה אנחנו נהיה כמו גרועים שבאומות, חס ושלום, יכול להיות. מי נתן עם שישי יעקב ישראל לבוזזים? השם מרחם. אז אם כן, זה היה שמואל הנביא. עכשיו, שמואל היה אהוב אצל הקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא הנביא הראשון, אז הקדוש ברוך הוא בחר שיהיה האיש הכי הכי שיהיה. וגם לא בחינם, למדנו כבר לפני כן, בשבועות קודמים, שגם אביו היה צדיק גדול. אלקנה אביו, למה זכה שיהיה לו בן כזה? שאתה חושב שאדם קבל מתנות ככה, מגע של כסף? אין מתנות חינם פה בעולם. פה עובדים, צריך לעבוד. אלקנה היה גר בגליל, איפה? ליד מירון, עד היום המערת הקבורה שלו שם. אחר כך הוא קנה בית ברמות של ירושלים היום ברמה, שמה, שמה חי שמואל וחנה קבורה שם. עד היום אלקנה קבור בגליל וחנה אשתו ליד בן שלה שמואל הנביא. ויש עשרות ספרים נשלחו לי לפני כמה זמן לספקרים. שמענו שאמרת שחנה נביאה קבורה ליד שמואל. איפה זה? מה זה איפה? אתם לא יודעים לקרוא, אתם חוקרים, אתם בשכם ספריות, מחשבים, מה לא, מחשב כיס, מחשב נייד, מחשב כף היד, מחשב אוזן, מחשב עין, הכל יש לו מחשב. אבל לא צריך לראות, אפילו המחשב שלו רואה, הוא במקומו. ועדפתי להם, זה היה מזה 20 מקורות. כל גדולי ישראל הראשונים כותבים שחנה נביאה קבורה אצל שמואל. אז הם בתוך מערה, אז עשו ציון בשביל לדעת שפה יש קבר, אבל זה לא אומר, זה האבן הזאת תחתיה שמואל, אבן הזאת תחתיה חנה, שם נמצאים ביחד כמו קבר יוסף. אז עשו שני אבנים קטנות, אחד מרועשותם, אחד מרגלותם. מה זה? מנשה ואפרים. סימן שתדע שלא רק יוסף קבור פה, אלא גם שני בניו מנשה ואפרים, זה קבר יוסף בשכם. אותו הדבר שמואל הנביא, איתו קבורה נביאה חנה, היא קבורה שם. ואלקנה בגליל, ליד מירון, 2 קילומטר לפני מירון, אתה נוסע בכביש צפת מירון, או שאתה עולה ממירון לכיוון צפת, אז זה בצד שמאל של הדרך. אתה הולך מצפת למירון, בצד ימין, יש לנו איזה שביל, אבל תדע, זה לפחות איזה רבע שעה ללכת. שביל מוביל לציון של אלקנה. למה זכה אלקנה? הוא היה גר שם. הוא היה הולך לירושלים, לנוב, בשילו, עוד היה ירושלים בזמנם. שמואל הרי הוא גילה את ירושלים, הוא ייסד את ירושלים עם הסנהדרין שלו. אז הוא היה הולך לאן? למשכן, להקים קורבנות, והיה שר להם בדרך. כל פעם הולך מסלול אחר, מגיע חג השבועות, עושה מסלול דרך דרום, ועוזר דרך כביש קנות, הנוסע פעם דרך צומת בקריית גת, בית ג'וברין. כל פעם הולך מכיוון אחר, הוא בא מהגליל, וכל פעם לוקח אותם מכיוון אחר, עובר בדרך, משמח את האנשים, מחלק להם מתן. אומרים לו, מה זה? אלקנה, הוא תמיד חכם, יודע למשוך אנשים, מדבר, יש לו נועם שיח ונופת צופים יוצא מפיו. אמר להם, בואו איתי, תשכחו את כל הצרות שלכם, בואו נקים קורבנות. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה מפרסם אותי בעולם, ואתה דואג לבנים שלי, אני לך בן שהוא ינחיל את ישראל והוא ינהיג את ישראל כמו משה רבנו. 40 שנה משה, 40 שנה שמואל. אבל בגיל 52 הלך לעולמו. ואמר כי חנה, התפילה שלה, וישב שם עד עולם. עולם זה יובל, 50 שנה. אז אם כן, בגיל שנתיים היא גמלה אותו מהיניקה והביאה אותו למשכן, משכן שלו, ישב שם 50 שנה. אחרי 50 נפטר, 52 נפטר. אז עכשיו איך יתפטר שלא יגידו עליו שחס ושלום לקח שוחד? בשביל זה ההפטרה כעת. עכשיו זה מובן, זה גם קשר עם הפרשה, גם הפרשה שלנו על משה רבנו דיברו. הוא אומר שאני לא חמור אחד מהם לקחתי ולא ראיתי את אחד מהם, למה הם מדברים עליי? גם כאן שמואל אותו דבר, למה שמואל הולך למות? מה עשה הקדוש ברוך הוא? הפיל עליו זקנה, כל שערה זקנו כולו נהיו לבן כשלג. 52 עדיין לא צריך להיות כך, יכול להיות כמה חלק מהשערות, שליש תגיד יהיה לבן כאן כולו, וגם האור שלו נהיה מקומד כמו של זקן בן 100. צריך כבר שכחו את הגיל שלו, אנשים לא תמיד שמים להם ואומרים את שמואל וגילים אליו שהוא זקן, כדי שכשיפטר בן 52 לא ירגישו ולא ידברו עליו שחס ושלום לקח שוחד. אז הוא לכן בא ואומר להם, הנני אנו בי נגד השם ונגד משיחו. ולכן אמר, אני זקנתי וסבתי, זקנתי וסבתי כדי שלא יתבטל המעשה שלו בחייו. ולכן אמר, זה הסיבה. ומה אמר להם, הנני אנו בי? מה זה אנו בי? שמואל היה מצאצאי קורח. שימו לב, תראו מה היה פה, דבר מדהים. קורח, לא היה אדם שקם נגד משה רבנו, המנהיג של ישראל. מה אנחנו חייבים למשה רבנו? את חיינו. מה לא מסר את עצמו על ישראל? הוא קרא לנו את הים, מוציא אותנו ממצרים, אז ועשר מכות על פרעה. אחר כך הוריד לנו מן מן השמיים, והיה מלמד תורה את כל ישראל. והגמרא אומרת, היה רץ לפניהם כסוס. וכשהוא בא להיפטר לפני פטירתו, הוא הולך לכל אחד מישראל, הוא אומר, בבקשה, אתם נכנסים לארץ ישראל, תגידו, חבל על הזקן הזה שהיה רץ לפנינו כסוס, והוא לא זכה להיכנס לארץ, אתם זוכים, תזכרו אותי. אך ביום פטירתו, מה אומרת? מה שאף אחד לא יכול לעשות. 600,000 איש מבקש מהם מחילה, כל אחד באופן פרטי. וילך משה, וידבר את כל הדברים האלה, אל כל ישראל, לאמור, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא, ואדוני אמר אליי, פעם את העם הזה, אל הארץ אשר אני. הוא באותו יום, בין 120 שנה אנוכי היום, ביום פטירתו, אז הוא נפטר בשבת, אבל ביום שישי כבר, זה יום המאה ועשרים, שנגמר המאה ועשרים, שבת זה כבר נקרא 121, כי הוא נולד בשבעה באדר, נפטר בשבעה באדר. אז הוא יפטר לכאורה בשישה באדר, אז יהיה 120 מלא, אז הוא נותן לו עוד יום אחד. ביום שישי, הלך לכל ישראל להיפרד מכולם. איפה יש דבר כזה? שמנהיג. זה משה רבנו. עכשיו, קורח יצא נגדו, נגד משה. אינו התעתו, למה? רק שמואל הרמתי יוצא ממנו, זה מהצאצאים שלו. והרי בני קורח כולם נפלו לגידם, אבל בדרך מה כתוב בפסוק, ובני קורח לא מתו. אומרת הגמרא איך לא מתו, מקום התבצר להם בגידם. כשהם נפלו לגידם, הם עשו תשובה דקה לפני זה, אז זכו, שם כתוב, אלקנה ואבי אסף, הם הבנים של קורח. הנה שוב פעם, השם אלקנה, אביו של שמואל, גם שמואל אלקנה. אז הוא, במקום בצר להם גינם, ועלו משם. עלו משם, וקורח בשאר עדתו, כולם עד היום הם שם מסכנים. לא, יש שני אלקנה. הרי הוא אחריו באיזה 20 דורות. בינתיים, פחות מ-20, עד מרדכי יש 20 דורות. יש איזה 7-8 דורות. אז זה יש שני אלקנה. אלקנה אחד בנו של קורח, ואחר כך גם אביו של שמואל שמו גם כן אלקנה, זה אלקנה אחר. אז אם כן, זה מזכיר לי שפעם היה אחד, לפני איזה 30 שנה פגשנו בגליל, כביכול מורה דרך של מדריך תיירות, יענו, ואומר להם, פה קבר זה, פה קבר זה. יש שם איזה מבנה כזה, אומר להם, זה קבר שמואל. טוב. אחרי זה למחרת, נוסעים מופיעים עוד פעם, אומר להם, ועוד פעם, מי קבור פה? אבל הם שמואל. אמרו לו, זה שמואל היה פה. אומר לו, זה שמואל א', זה שמואל ב'. אז מה היה אחר כך? הוא אומר להם, הנני ענו בי. ענו, ענב בי. הרי ענו, תראו, אנחנו היום ניסענו ברוך השם חומשים, אשכנזים עד היום, הליטאים, אשכנזים יוצאי ליטא, הם לא קוראים הפטרה מחומש ולא מתנך. יש להם גביל קלף, כמו ספר תורה, ספרי נביא, ספר שלם, כל יהושע שלם יש שם, ספר שני, כל שופטים, ספר שלישי, שמואל, א' וב', ספר רביעי, מלאכים, ספר חמישי, ישעיה, שישי, ירמיה, שביעי יחזקאל, אגב שמיני תראה עשר, ועוד שביעי דברי הימים. למה? יש שם הפטרות. אז כל פעם צריך לדעת איזה הפטרות לקחת. לפעמים אין, יש בכנסת אחת, יש רק אחד. הולכים להשאיל, זה מפה, זה מפה. והם קוראים את זה מתוך הקלף. וכמו הספר תורה, אין שם לא נקודות, ולא טעמים, ולא סוף פסוק. וכתוב בכתב כשר שסופר כשר. רק מה? אין לזה קדושה כמו של ספר תורה. ולכן אסור לשים אותו בארון קודש עם הספרי תורה. כי ארון קודש הזה הוא מיוחד של ספרי תורה, והקדושה של ספר תורה היא הכי חמורה. מורה ככה אומרת, אחריו חומשים. מה זה חומש? נגיד, גם אם נכתוב על קלף בראשית לבד, זה לא קדושה של ספר תורה. יש לא קדושה. לכן, חומשים, או נביאים, כתובים. נביאים, דרגה פחות. כתובים, דרגה עוד פחות. אגב, ספרים מודפסים, גם דרגה פחות. וגם בספרים מודפסים, צריך אדם להשגיח, כדאי להיזהר. לא לשים נביא על חומש, או תהילים על נביא, להפוך. התורה למעלה כמו בתנך. איך התנך הולך? התורה, תחת התורה יש נביאים, תחת הנביאים כתובים. וכן, סידור אחר כך. בוא נגיד איזה ספר של חול, לא ישים אותו עליו. כי האדם לא נזהר בבית, יש לו איזה עיתון או עלונים. אז אני בא לזלזל. העלונים, תדעו, זה דבר נורא. יום אחד שלח לי מכתב צועק. אומר, הוא הלך באיזה... להזמין קרטונים, איזה בית, מקום שעושים קרטונים. נורא להיום. צריך להיכנס לתוך המפעל. הלך איזה חצי קילומטר, טבע בתוך עלונים. לוקחים כל העלונים של ההשפעה הפסולת, מביאים את זה, זה של קרטונים, מרסקים אותם, גורסים את זה, עושים איזה קרטון. קרטונים לתרנגולות, קרטונים לעגבניות, קרטונים לזה השם מרחם עלינו. נורא והיום. מה נעשה? זה דור קשה מאוד, דור הזה. כל אחד עושה עלון, אבל אתה תחשוב מה יקרה אחרי זה. איפה? צריך לגנוז דברי תורה, זה לא פשוט. פרט אותיות מודפסות, מרובעות, שם הפסוקים, ואילו שם השמות הקודש. אסור לבזות את זה, אסור לחלל את זה, זה עמוד מאוד. אני אזהר. אז אם כן, אז איפה היינו? אה? אז זה החומשים שאמרנו שהיו קוראים אותם וכותבים אותם בלי נקודות, בלי זה. אז אתה קורא, הנני ענו בי, אפשר לקרוא את זה, הנני ענו בי, כן נקודות. וזה הפירוש 70 פנים לתורה. ענב בי, זה משה נמצא בי, כי נשמת משה הייתה בשמואל הנביא. ולא רק זה, באמת הגמרא אומרת על כל חכם, קורא לו משה שפירקה, אמרת כל חכם שעומד להם לישראל, שהוא אכפת לו מעם ישראל, באמת תורה את ישראל, יש בו ניצוץ מהאור של משה רבנו. מה זה ניצוץ? לא שזה חלקים כמו שהרבה חושבים. מה אחד שאל אותי היום? אמרתי שהוא ראה באיזה מקום כתוב, יש בשבת נשמה יתרה. זה דבר ידוע. נו, אז מה זה נשמה יתרה? הוא שמע שני פירושים. יש איזה אותו נשמה מקבלת אור, ויש נשמה נוספת בה. ורב אחד אמר לו, זה לא יכול להיות, אם יהיה לך נשמה נוספת, אז בחמישה אנשים נעשה מניין. למה? כל אחד יש לו שתי נשמות. לא הולך לפי זה. אז מה ההסבר? אבל הוא צודק, הוא מסכן, רוצה להבין. מה ההסבר? ההסבר הוא פשוט. נשמה זה אור. באור אי אפשר לחלק אותו. עכשיו יש לי את השמש. ואגב, מה שאני אומר כעת, זה, הביא את זה, עליו השלום, רבנו מאיר בן גבאי, זה היה מקובל גדול בספרד. הוא חיבר ספר תולעת יעקב. אמרתי להם, הרבה מהם תראו משנה ברורה. או בעיר היטב, מביאים תולעת יעקב, תולעת יעקב. והם גם, זה אפילו גם כמו תולעת, עושים את זה לשתבות, תולעי. אתה לא יודע מי זה. זה תולעי, 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 ראשי תיבות. תולעת יעקב. והוא רבנו מאיר בן גבאי. והוא כתב ספר, תולעת יעקב זה על סדר התפילה וסדר היממה. כל סדר היום. אבל יש לו ספר של כל הקבלה שמה, מושגים בקבלה, עבודת הקודש. יש כמה חלקים, כל חלק מתפרק, אולי 60-70 פרק. לא שמה שלושה חלקים. כל חלק יש בו איזה בין 60-70 פרקים. הוא כותב שם שהנשמה זה כמו השמש. השמש, עכשיו היא נכנסת עם העירה בבית שלך ובבית שלי, וזה זבוע אחד יגיד, השמש היא שלי. זה אותו שמש. שייך להגיד שאני אחלק אותה לחלקים? אין חלקים בשמש. זה אותה שמש שמעירה פה, מעירה פה. בכל המקומות היא מעירה. עכשיו גם הנשמה. עכשיו לנו יש נשמה של ימות החול. ובחול, אז מותר לנו לעשות מלאכה בחול. להדיק, לכבוד, לנסוע, לעשות כל מה שצריך לעבוד. ביום שבת, זה אותה נשמה, מה זה נשמה יתרה? האור העצום של הנשמה הוא מוגדל פי מיליון ממה שהוא. כלומר, כאילו הצינור שמאיר לנשמה כל החול, הוא צינור דק קטן. אבל בלקראת שבת, שאתה מתכונן לשבת, מחליף את הבגדים, תובל, מתרחץ, והולך ואומר, בוא יקלה, שבת מלכתה, הוא נכנס בכלל כל האור העצום הזה של הנשמה. זה לא עוד נשמה נוספת או אחרת. לא, זה דבר רוחני. אז כמו נר שדלק על נגיד 5 בת ופתאום נהיה מיליון בת. זה הנשמה של האדם, כי נר השם נשמת אדם, הנשמה נמשלה לנר. זה הסוד. עכשיו שמואל, משה רבנו, שנשמה אחת שיש לה ניצוצות, חלקים ממנה. זה לא שהיא מתחלקת לפרוסות, ונשמה זה דבר רוחני שתתחלק לגורמים ולחלקים. אלא האור שלה יאיר בכל אחד. אז יש רב אחד גדול, שזכה לאור יותר עצום. ויש עוד יותר גדול, ויש פחות, כל אחד לפי המידה שלו והכוח שלו. שמואל הנביא היה ממש נשמת משה רבנו בתוכו. זה לא סותר. גם משה מאיפה היה? נוח. לכן הוא אומר, מחנינה. תרשו רבותינו, מנוח אני. מחנינה, אותיות, מנוח אני. נוח לא הגן על בני דורו. אומר משה, עכשיו אני מגן על בני דורי. כי זה הגלגול הקודם שלי. עכשיו הגלגול הבא שלו, או הניצות שלו, זה משה, שמואל הנביא. לכן הוא אומר, הנני אנו בי, הנבי, ואני תיקנתי את קורח. ומה שאמר משה רבנו עליו השלום בגללו, וחמור אחד מהם נסעתי ולא ראיתי את אחד מהם, לכן אני אומר את שומי לקחתי ואת מי עשקתי. ומה זה לעת משיחו? הנני אנו בי נגד השם ונגד משיחו. ונגד משיחו. מי זה משיחו? זה המלך. למה קוראים לו משיח? שמושחים אותו. משיח צדקנו שאנחנו מחכים לו. לא אומרים משיח שיש רק אחד משיח. אין כמה משיחים. משיחי שקר יש הרבה. כי שקר, אומר המהר"ל, יש הרבה. אמת יש רק אחת. לכן האמת זה עוד א' הראשונה, עוד ת' האחרונה, ומם באמצע. הרגע שהזזת את א', זה כבר לא, זה לא האמת. אז המשיח הוא נמשח. נמשח על ידי הקדוש ברוך הוא להיות מלך על ישראל. עכשיו, פה המשיח זה המלך. זה שאול המלך. הוא נקרא משיחו של הקדוש ברוך הוא. אז מה המיוחד של המשיח? מה נגד משיחו? מלך, זה דבר מרהיב. כמו אומרת, צריך להתנהג לפנים משורת הדין. ולכן חכם צריך מאוד להיזהר בהנהגה שלו. אפילו לפעמים דברים שמותר לעשות אותם, בשבילו זה אסור. למה? כמו אומרת, אחרים רואים ואומרים, אם הוא מותר לו לעשות כך, אז לי גם מותר לעשות יותר. נגיד, הוא ילך ושב, ידבר בית הכנסת, הוא יאכל שם, אם הוא מותר לו לאכול, אני אביא פיתה פלאפל, ומחר אני אביא פה את השיחים, ואצלה גם בעצם, כי הוא מותר לו ככה, אני מותר לי יותר. אז החכם צריך להקפיד ולהחמיר בדברים, שאפילו אצל שאר אנשים הם מותרים, אצלו זה יהיה אסור. כדי שלא ילמדו מהו. אותו דבר מלך. מלך צריך לנהוג לא רק לפי ההלכה, יותר להחמיר יותר, לפני משורת הדין. אז אמר להם לכן, נגד השם ונגד משיחו. לא מלך סתם, כמו מלך שכולם נקראים העבדים שלו. מי ידמי לקחתי כופר? מה זה לקחתי כופר? מה זה כופר? הוא אמר, את מי שור מי לקחתי, וחמור מי לקחתי. איזה שור ואיזה חמור? אלא שור, בזמן שהוא הביך להם את שאול, הוא לקח שור, הוא היה צריך להקים קורבן שור. לקח שמואל מהכסף שלו. הגמרא אומרת, ששמואל הנביא מימיו לא נהנה אפילו באגורה מזה מישהו כל שלו. אפילו מים, היה הולך ללמד תורה את ישראל, לוקח איתו מים איתו מהבית מביא. כך היה שמואל הנביא. אז הוא כשהיה צריך להקריב קורבן הם ביקשו מלך, אז תממנו לי את ההוצאות, תביאו שור. לא, הוא יקריב שור משלו. וחמור מי לקחתי? מתי חמור? כאשר שאול המלך עבדו לו אתונות. אז הוא הלך, לאן הלך? לצלצח בארץ בניירים, והלך אחרי זה, זה היה ליד קבר רחל, שם הוא איבד את האתונות. הגיע עד ירושלים, אמרו לו, בוא, יש פה נביא, הוא יגיד לך איפה האתונות. הלך עד שכונת רמות של ירושלים של היום, איפה שקבור שמואל. הגיע לשם, שם היה ביתו, תשובתו הרמתה, כי שם ביתו. הוא עולה לשם, הוא שואל, איפה הנביא? אמרו לו, לפנים יקרא בישראל הנביא הרועה, נקרא רועה. אז אמרו לו, הנה הבית של שמואל. הוא עלה לבית של שמואל והלך, אמר לו שמואל, בוא אני אמשך אותך למלך. זה שאמרו, הלך לחפש את האתונות, מצא את המלוכה. אחרי זה הוא אומר לו, שאתה תגיע לצלצח אשר בארץ בנימין, תמצא שם את האתונות. הלך, מצא את האתונות. איזה שמחה הייתה לו. שבא עם האתונות, בא אצל שמואל, אמר לו, קח חמור אחד מתנה. אמר לו, לא ייקח. הפציר בו, לא ייקח. ושמואל אומר, וחמור מי לקחתי? זהו, אפילו ביד שאול שבא לתת לי מתנה, חמור לא רציתי. שונא מתנות, יחיה. אחר כך, ומיד מי לקחתי כופר? מה זה כופר? איזה כופר? על מה כופר? אלא יש דין שמי שמבזה תמיד חכם, הגמרא אומרת, צריך לתת לו ליטרה זהב. זה המון כסף, זה כמעט 3 קילו זהב, זה היום למעלה מ-$100,000. ביזה תמיד חכם ברבים, הוא צריך כעת לפצות את התלמיד חכם, שאם ישמעו ויראו, לשלם לו להתרזם. עכשיו, שמואל היה מנהיג של ישראל, בלי סוף, ציערו אותו, יש יש מצב שלא מצערים מנהיג, אין דבר כזה. משה רבנו, תראה, לאורך כל הפרשיות, כל הזמן נלחמים בו, עיין הפרשה שלנו, פרשת קורח, וכו'. אז גם שמואל אומר להם, מיד מי לקחתי כופר, אני מחלתי על עלבוני, 40 שנה הנהגתי אתכם, וגם אם ביזו אותי, לא לקחתי שום כופר, שום דבר. אז זה אומר, עכשיו, אם כן, הנני אנו בי נגד השם ונגד משיחו, למה המלוכה שייכת רק לקדוש ברוך הוא? מיד מה היה אחרי זה? ויאמרו, לא שפטנו ולא רצותנו ולא לקחת מיד איש מאומה. ואומר עליהם, עד אדוני בכם ועד משיחו היום הזה, כי לא מצאתם בידי מאומה ויאמר עד. ויום שבאנו לעם אדוני אשר עשה את משה ואת אהרון ואשר העלה את אבותיכם מארץ מצרים, ועתה התייצבו וישפטה אתכם. מה זה עשה את משה ואת אהרון? זה עשה את משה ואת אהרון. רבותינו אמרו, הוא עשה את משה ואת אהרון, שהם התעסקו בארונו של יוסף. תראו, המנהיגים שלנו תמיד לא דאגו לעצמם. כמו אומרת, חכם לב ייקח מצוות, זה משה. ואילו קורח, חרו עליו מילים קשות מאוד שם, מסכן, מספיק מה שכבר חרפו אותו. הגיע הזמן שיתוקן, הרי כשיבוא משיח קורח יתוקן, צדיק התמר יפרח נאמר עליו. אז קורח היה עסוק בביזה. באותם ימים שיצאו ממצרים, היה שלושה ימים לפני כן הכנות מהעשור לחודש הזה שלקחו שתי איש לבית אבות של הבית. אז קורח הלך למלות. מה היה לקורח? מה אומרת? 300 גמלים רק מפתחות של האוצרות. והגמלה אומרת, היו שלושה עשירים בעולם, לא היה דוגמתם, שלושה עשירים הכי עשירים בעולם. הראשון מכולם זה קורח. לכן כשאומרים עשיר, עשיר כקורח. הוא היה העשיר הכי גדול בעולם. אחריו היה אחשוורוש, לכן בהראות הארץ עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים, 80 עד יום. והשלישי זה אנטונינוס, בזמן רבנו הקדוש. כל העושר שלהם איפה? באדמה. מה היה העושר שלהם? הקונו לנמל יפו. מה יש בנמל יפו? רבי אברהם אזולאי מביא מדרש, שיבוא משיח צדקנו, אז ים יפו, הנמל שם מושבע ועומד מהר סיני, שכל האוצרות שיש באדמה, כמה זהב, כמה כסף, כמה מטמוניות, אבנים טובות ומרגליות, יש במעבי האדמה, יש במצולות ים, אוניות שטבעו עם אוצרות. הכל הים חייב לפלוט את זה. מתי? ביום שבא משיח בנמל יפו. אז אומר, אבל אנחנו היהודים יושבים פה בארץ ישראל, ניקח? לא. נרצה מזה, בכלל לא יעניין אותנו. למה? אנחנו נהיה כמו מלאכים. יהיו לנו כנפיים. מי זה אנחנו? כל היהודים יושבים בארץ ישראל, שימו לב. יהיה להם כנפיים וישו טוב בהם בשמיים. ואז אתה רוצה, צריך משהו, עולה נכנס לגן עדן, הולך לבקר שם את אברהם אבינו, את משה רבינו, רבי שמעון בר יוחאי, חפץ חיים, בבא סאלי, מי שאתה רוצה לראות, אתה הולך שם לבקר. ואז אין לנו לא מחלות ולא דאגות ולא עוני ולא מחסור ולא רעה ולא צמא ולא כלום. אבל כל היהודים היושבים בחוץ לארץ, ושאני עושה את זה לקנטר אותם חס ושלום, התפללים עליהם, אבל כך כתוב בספר חסד אברהם, עתידים לבוא לכאן, הם יישארו כשמיים. אז יגידו, מה זה, למה היהודים פה בארץ ישראל הם כמו מלאכים, יש להם רשות להיכנס לגן עדן, גם אנחנו רוצים להיכנס לגן עדן. ואולם לא, היהודים שבארץ ישראל סבלו פה צער, מצור, מצור, כל הזמן איובים, צרות, כל פעם יש לנו איזה בחירות, פריימריז, משגעים אותנו, מחבקים לנו את הראש, משגעים לנו את השכל, אין יום אחד של שקט מנוחה, כלום, כמה ממשלה נופלת. כבר כל השרים עשו סבב, כמה, יותר מהכפרות של יום כיפור. אתה לא יודע מה, מי שר המשפטים, הראש הממשלה עצמו לא יודע מי. מי שר הביטחון, בכלל אין ביטחון. אתה לא יודע, אין שר חוץ, אין כלום, הכל זה, זה לא ג'רס. שמה, הכל עוד יציב, 7 שנים, 4 שנים, 5 שנים, אותו דבר. אין כלום. הנה, בוש כבר כמה, יותר מ10 שנים, נהיה זקן, עמד מולכים, הזמינו לו מקום, מושב שכנים בירושלים. הוא כבר זה. אז אבל פה כולם צער, אומר להם, אז אתם עזבתם את ארץ ישראל בגלל כסף וזהב? אומר להם, בואו לרבי יפו, כל כסף וזהב ששם מקדם, תבואו תקחו אותו. ואז נתן להם ממון בלי סוף. אומר, עכשיו אמר להם, לכן אמר להם משה רבנו, שמואל הנביא אומר להם, שעשה את משה ואת אהרון, את אבותיכם מארץ מצרים. עכשיו מה צריך לעשות? סופו, מה הוא אומר? וישמחו העם, שם כתוב, וישמחו העם עד מאוד. זאת אומרת, שמחו הרבה עד מאוד. מה זה מאוד? מדרש בבראשית אומר, מאוד אותיות אדם. כי הוא בישר אותם שלעתיד לבוא, כשיבוא משיח, אז מי זה המשיח? זה דוד המלך בעצמו. ומי זה דוד? 70 שנה שלו, זה מאדם הראשון ממש. לכן, אצל דוד אמור, דוד מלך ישראל חי וקיים. למה דווקא עליו הוא חי וקיים? מה שהוא נשמת אדם הראשון, ועל האדם הראשון נגזר מוות, אתה חושב? לא. בסוף המוות יתבטל. בסוף יהיה עד מאוד, מאוד אותיות אדם. לכן אומר להם בסוף, הפסוק האחרון, כי לא ייטוש אדוני את עמו בעבור שמו הגדול. כי הועיל אדוני לעשות אתכם לא לעם. כי לא ייטוש השם את עמו לעולם, מה שיקרה איתנו, תוכלו לעזור אותנו. למה? בעבור שמו הגדול. מה זה שמו הגדול? ישראל, גימטריה של ישראל, 541. תקמה, 541. אז בעבור שמו הגדול, אם תוסיף על זה חסד, שזה 72, יהיה בדיוק תרייג. וחסד, מה זה חסד? שם אב, שם בן עין בית, זה שם נקרא שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו אומרים, ואתה בחרתנו. קרתנו כמה מזכה בשמך הגדול והקדוש, עלינו קראת. מה זה הגדול והקדוש? לא, זה לא כפול. הגדול זה שם עין בית, 72 שמות של הקדוש ברוך הוא, זה שם גדול. והקדוש זה יוד כבבכי. אנחנו לא מסתירים אותו בפה. אפילו באותיות. לעתיד לבוא, יתגלה השם הזה עלינו, ואז, וזה נהיה עמו ונחלתו של הקדוש ברוך הוא, יראו עינינו, נשמח לבנו, במידה ונתבשם את שפרתנו בקרוב, זכו ואמצעו.